שלום ארנון סגל.
שלום וברכה.
שלום.
מתמודד לרשימת הציונות הדתית בפריימריז שלהם, ופעיל הבית, עיתונאי.
איך ישנת בלילה?
כן, זהו.
הלילה, גיליתי שאני כבר לא צעיר כל כך, כי הרבה שנים לא ישנתי בסק שינה ובאלפלטיב, ואפילו הייתי מפונק, והבאתי לעצמי אוהל, ועדיין הרוחות של רמת מגרון גרמו שהרבה לא ישנתי.
כן, זהו, אז עלית באמת אחרי פינויים לרמת מגרון, להיות שם עם החבר בלילה.
חזק.
ובואו נצלול ישר לשאלה הקשה. היה ואתה עובר, שזה, בנימה אישית אני חייב להגיד שאני לא מבין למה אתה עושה את זה לעצמך ונכנס לפוליטיקה. זה השאלה
יותר קשה.
זה השאלה יותר קשה, תכף נגיע אליה, אבל אתה חבר כנסת, ועושים את רמת מגרון, דבר שקרה, לא זוכרים ספציפית ברמת מגרון, אבל ודאי גבעות אחרות כאלה.
גם
בקדנציה
של
הציונות הדתית, או לא משנה איך קראו להם בשלל הגלגולים הקודמים היו. מה קורה? אתה פורש? מה אתה עושה בסיטואציה?
מראש אין שיתוף פעולה עם כללי המשחק הנוכחיים ישמרו. זה לא יעלה על הדעת. אני משוכנע גם ששאר חברי הציונות הדתית הם מבינים את זה היום, אחרי השנה הקשה שעברה עלינו. על כל הימין, כן? כולם מבינים שאי אפשר להשלים עם, אי אפשר להשלים עם כותרת ריקה מתוכן של ממשלת ימין שבפועל היא עושה את מה שהשמאל רוצה. זה לא ייתכן, ולכן כל הסגת ראינו שאפילו ממשלת נתניהו לא נמנעה מלפנות, וגם הממשלה הנוכחית נמנעה מלהרוס את חאן אל-אחמר.
נכון.
זאת אומרת, אפשר להגיד לא גם לבג"ץ, ואפשר ואם אנחנו נעמוד על עקרונותינו, ובראש ובראשונה, שלא יהיו מחזות כאלה, שהם לא מחויבי המציאות. אין הכרח שאנחנו נראה כל שבוע איזה הרף של מאחז. אז זה לא יעלה על הדעת, ואין שום שיתוף פעולה עם כללי המשחק הנוכחים.
ועכשיו לשאלה,
ועכשיו לשאלה היותר קשה.
כן,
למה פוליטיקה? כאילו, אני אגיד לך תכלס. אתה עושה עבודה כזאת נפלאה, אפשר, דיברנו כמה פעמים, ואפשר לצלול לזה,
יש מחלוקות.
וכן הלאה, מחלוקות לא משנה, אבל אתה עושה פעילות מאוד מאוד מוצלחת.
יאללה, יאללה, כמה מחלוקות כבר יש.
לא, אני אומר, בסדר, יש ניואנסים בזה, אבל אני אומר, בסוף אתה וגם אחרים, כן, פעילים בחוץ בצורה כל כך טובה.
יעילה.
ויעילה, כן, למה להיכנס לדבר הזה שנקרא כנסת, עם כל הבירוקרטיה והמחויבויות.
המסדרונות.
למה זה טוב?
אני חושב שמתוך השאלה שלכם נובע ייאוש מסוים, שהוא מאוד רווח בימין, לצערי, לעמוק, של ייאוש משינויים משמעותיים.
הפוך, אני חושב טוב, סליחה, תשלים.
כן, אני אומר שנציגנו ברמה הפוליטית, בסוף משנים דברים בפוליטיקה. אנחנו הרי כפעיל הר הבית, נתקלתי באיזה תקרת זכוכית, אני עולה להר הבית 23 שנים, ואני כותב על זה דף שבועי יותר מעשור, ואני אומר, בסוף אנחנו מתקלים תמיד, נגיד היו מאות עתירות בעניין הר הבית לבית המשפט, וכמעט אף אחד מהם לא התקבלה, ותמיד בית המשפט אומר על הדרג המדיני, ולא על בית המשפט, אני מצטט את אליקים רובינשטיין, לתת תוכן, ליצוק תוכן להגדרה, לאמירה, להכרזה, הר הבית בידינו. אז אם ככה, בוא נלך לדרג המדיני.
אבל דווקא זה דוגמה מצוינת, כי אני אומר, באמת לא כולם עולים להר הבית, ויש דעות של רבנים והכל, אבל עשיתם שינוי בזה. רואים יהודים שמותר להם למלמל תפילה, ולא מתנפלים עליהם במכות, או כל מיני תפילות שעובדות כסדרם. זה שינוי מדהים שהוא קרה חוץ פרלמנטרי, הוא קרה מעבודה בשטח, הוא קרה ציבורית, הוא קרה מכל מיני חיבורים במשטרה. אתה יכול להגיד שזה יו"ר ועדה בכנסת עשה את זה?
לא, אבל אני אגיד לך, השינוי מאוד משמעותי בתחום התודעה. כלומר, ממציאות שהר הבית, אני הבאתי קבוצת יהודים להר הבית ביום ירושלים תשס"ד, מחדלד, והר הבית היה סגור, ואפילו בערוץ 7 לא דיווחו על זה.
נו.
כלומר, כאילו אין שום קשר בין יום ירושלים להר הבית. והיום אנחנו רואים אלפי אנשים שמגיעים, אבל עדיין היחס הוא מחפיר. היחס ליהודים בהר מחפיר.
רגע, אבל איך אתה מנתח את השינוי החברתי הזה, התודעתי הזה?
השינוי החברתי זה באמת הודות, כן, זה לא רק, אתה יודע, זה הרבה מאוד אנשים מסורים, שבניגוד לכל הסיכויים, ולמרות שזה היה ממש בגדר אפילו ביזוי עצמי להידבר על הר הבית בשנים מסוימות, כי זה כבר תייג, בתוך הימין אני מדבר, כן? זה תייג אותי אוטומטית כאיזה מוזר, או משונה, או בעייתי. ובכל זאת הרבה מאוד אנשים עשו את זה ושינו את המציאות, והיום אנחנו יודעים שהמציאות השתנתה מקצה לקצה.
וזה לא היה
מבחינת התודעה. מבחינת התודעה, אבל לא מבחינת היחס של המדינה. היחס של המדינה מנוכר כמו שהוא היה לפני 40-50 שנה, מנוכר להר הבית, רואה בו אתר מוסלמי, הוא משאיר אותו בכוח חצר אחורית של מדינת ישראל, של ירושלים ודאי, של מדינת ישראל, וזה השתנה רק בהכרעה חד משמעית. תנאי סף בעיניי לכניסה לקואליציה, לא ייתכן שהמציאות בהר הבית יישאר כמו שהיא. אי אפשר להשלים עם זה, מדינה דמוקרטית ויהודית, לא יכולה להשלים את זה.
אז אתה אומר, אני עכשיו מגיע ובעצם נותן בדרישות הקואליציוניות שינויים מרחיקי לכת בהר הבית, שזה משהו שבעצם אתה אומר לא היה...
חופש גישה וחופש פולחן. זאת אומרת, גם קורבן פסח אף אחד לא יפריע. הרי מה שקורה היום, הפער בינינו לבין מימוש חלום הדורות היהודי בהר הבית, הוא בסך הכל, אני לא מדבר על בניין בית המקדש, זה מדינת ישראל צריך לבנות כשהעם יגיע להכרה כזאת. אבל... מה? בסדר, כן, כל אחד, אנחנו לא נדע איך יהיו אלו הדברים עד שיהיו, כמו שהרמב"ם אומר. אבל חופש פולחן זה כבר סיבה לא לצום בתשעה באב. כלומר, אם נוכל להקריב קורבן פסח, הרי הצד הראשון שעולי בבל עשו כשהם חזרו לפה, זה לבנות מזבח, ואין שם שום מבנה מוסלמי. וחופש פולחן, כמו שאני לא מתערב למוסלמים בפולחן שלהם, ולבהיים, כן? אז אני לא מתערב ליהודים בפולחן שלהם. בסך הכל נדרש שהמדינה לא תפריע, זה הכל.
אבל בוא נהיה רגע ריאליים, כי אתה הולך לכנסת. אתה הולך לסנהדרין.
אתה מבין שהחלום...
לא, אבל אתה רואה את הקואליציה...
אני מדבר בכל היהודי או זה...
לא, רגע, אבל אתה רואה את הקואליציה חותמת איתך על הסכם קואליציוני שמחליט את הדבר הזה?
אם לא צריך אותנו, אז תהיה בטוח שנתניהו לא... ילך לגנץ או למישהו אחר שייתן לו את ה-61, והוא מראש יעדיף לא להכניס אותנו. אבל אם הוא צריך אותנו, שייתן לנו מה שאנחנו רוצים. למה אנחנו תמיד מקטינים דרישות וממזערים את החלומות שלנו?
אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, הפחד של נתניהו, כמו שאתה אומר, הוא... שהוא עושה רק דברים שאין ברירה, כמו העברת השגרירות למשל, שהיה פחד שהמזרח התיכון נרעד, ועבר כן. בכל דממה דקה. אני אישית חושב שהקרבת קורבן תמיד יכול לעבור גם באותה צורה, אבל עכשיו אני רוצה להגיד משהו הפוך, אתה אומר פה בכל היהודי, אבל אנחנו בכל זאת גם מייצגים גם את הר המור באיזושהי צורה.
מנחם, אני,
אוקיי, אני, סליחה.
סתם,
חסף. אבל אני רוצה, זה מצווה, להניח תפילין זה גם מצווה, אבל מצוות המקדש, היא שונה משאר המצוות שיש לנו המון נבואות שיוצאים נגדה, כאילו. שאומר, חבר'ה, יש לכם בית מקדש, יש לכם בית מקדש, אבל אל תתרשמו מזה יותר מדי. זה יחרב. אני לא מכיר נבואה כזאת על מצוות תפילין, שאומר, אל תתלהב מזה שאתה מניח תפילין, כי זה לא יעזור לך. על המקדש יש לנו הרבה נבואות כאלה.
לא, קודם כל, כן, זה נאמר. חודש שבת, קרוא מקרא, לא אוכל לבן ועשרה. בוא נגיד ככה, אז על מה אנחנו מתפללים? לא, יש שתי מצוות עשה ביהדות שמי שמבטל אותם חייב כרת, ברית מילה וקורבן פסח. תראה איזה פער אדיר ביניהם, הרי קורבן פסח, ברית מילה, שזה מצווה יותר קשה לעיכול, החילונים הכי ידוקים בישראל מקיימים, וקורבן פסח הוא בסך הכל כמו הלאה של יום העצמאות, מבחינת ה... זה לא איזה משהו שנתפס כפגני או משהו כזה, ובכל זאת, זה אותו תוקף הלכתי, למה אנחנו לא עומדים על הטיעון של זה?
אני אומר באמת זה מצווה.
התרגלנו שזה, התרגלנו ל-2000 שנות גלות, ואני משוכנע שאם מצוות מילה הייתה נסקת מעם ישראל כמו שקורבנות נסקו, היו גם רבנים שהיו מסבירים שזה לא שייך לדורנו. שזה משל, שהיהדות התקדמה מאז, וכל מיני דברים כאלה.
אבל אתה מבין מה אני אומר, שמבואר בפירוש שמצוות המקדש היא תלויה גם במצב הפנימי של עם ישראל. אני לא אומר לו...
ודאי. אתה יודע שאמרו את אותם דברים על ארץ ישראל. יש לי ספר שאני...
הרב צבי יהודה, יש את השמועה הזאת.
יש לי ספר מ-1936, נכון, מ-1936, שכל גדולי הדור ההוא חתומים עליו, קוראים לו תיקון עולם. למה לא לעלות לארץ ישראל במסגרת התנועה הציונית? כי הארץ היא מאוד קדושה. אם אנחנו נחלל לקדושתה...
לא כל גדולי, אבל...
אני אומר לך, רשימה של גדולי הדור ההוא. בסדר? מהם,
ותלמידי הרב ציודה, יש מהם שאומרים, שהוא אמר שבהר הבית אנחנו כאילו כמו סעת מרל ארץ ישראל, אנחנו על הר הבית.
זה אמירה, אין בעיה, אבל אתה לא צריך להתמודד עם ארנון סגל, אתה צריך להתמודד עם העובדה שהקדוש ברוך הוא אמר שמי שמבטל את קורבן פסח חייב כרת. ואנחנו, אם עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי לחדש את זה, לא. ואנחנו יכולים לחדש את זה בימינו? כן, אנחנו יכולים לחדש את זה בימינו.
אגב, אפרופו זה, עזוב נתניהו, החרדים כנראה לא יסוסו לתת לך את זה בהסכם.
למה אתה אומר כאן? אני משוכנע, לא, אני משוכנע שאני לא אהיה, זה לא סרט של ארנון סגל, זה מאות אלפים, אם לא מיליונים, יהיו שם איתנו, כל מי שיודע שביטול קורבן פסח הוא חייב כרת, לא יעמוד מנגד ויבוא להקריב את קורבן הפסח.
לא, אבל הם לא ייתנו לאשר את זה, כי אז יכניס אותם לפלונטר.
לא יודע, אתה מכיר, יש מוטיב חוזר בסיפורי רבי נחמן מברסלב, שהוא כל הזמן, שאדם מלא חששות ובטוח שהוא הולך לאיזה פלוגה של חיילים, בטוח שהם יעקבו אותו ובטוח שהם לא מעקבים אותו.
אז אני אשיר הסוס, אז אני אתן חבורת בשם הרב דוב זינגר, ששם הכרנו גם במקור חיים, שהוא אמר על זה, אתה מדבר על מעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלך מגיע ורוצה להיכנס לארמון, ורואה
מופיע בכמה מקומות,
כן. אז הוא אומר, כתוב, שיר הסוס והלך, אז הרב דוב אמר, שיר היסוס והלך, ואז הם מתעלמים ממנו ונכנס. אז יאללה, בנימה אופטימית זאת, בוא נשאיר את כל היסוסים. ובעזרת השם, יאללה, ניכנס. בעזרת השם עד בית המקדש, לבית אלוקנו.
ביחד עם כל עם ישראל. לא נפריע לך, תחזור לקייטנת אבא. בהצלחה.
תודה רבה. בהצלחה לכם.